טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו רוצים להתקדם ולעסוק היום בעוד שני פרקים. בפעם הקודמת, אם אתם זוכרים, פסחנו על פרק כ"ה והתקדמנו לפרק כ"ו. זאת מתוך הרצון ליצור רצף בין שני פרקים שיש בהם דמיון רב, ואם כי שוני, כפי שכבר הזכרנו, וזה הפרקים של כ"ד וכ"ו, בהם דוד ואנשיו מוצאים את עצמם מול 3,000 ממיטב לוחמי שאול, כאשר בשני המקרים הדברים מסתיימים בדו-שיח מאוד מעניין במציאות הזויה במידה רבה, ולא נעריך בקטע הזה. שם היה כיצד דוד מאוד מאוד מקפיד על כבודו של שאול, על שלמות ודאי גופו ואפילו רכושו, וראינו שבפעם הראשונה הוא פגע ברכושו והיכה אותו ליבו על כך. מאידך, בפעם השנייה הוא כבר ישיג את אותה מטרה באופן כזה שרכושו של שאול לא ייפגע. אנחנו נרצה היום להשלים יחידות, יחידה אחת של פרק כ"ה, שזה פרשה מיוחדת של דוד עם פרשת נבל הכרמלי, ועוד מעט נרחיב בעניין. פרשה אחרת היא פרק כ"ז, שבה דוד עובר בעצם אחר סדרה ארוכה של בריחות מרחב למרחב בארץ יהודה, משפלת יהודה לגבול בין שפלת יהודה להר יהודה, ובהמשך בגלל פרשת קהילה דוד בורח עם אנשיו לדרום הר חברון, מדבר זיף, מדבר כרמל, מדבר מעון, נכנס פנימה לתוך מדבר עין גדי. ראינו שגם שם שאול חיפש אותו, ודוד ממשיך להתנועע יחד עם אנשיו באזורי מדבר יהודה, ובסופו של יום, כאשר הוא ראה שגם שם הוא לא פוסק מלהשקיע מאמצים כבירים כדי ללכוד אותו, אז הוא בסופו של יום עוזב הכל וחוזר חזרה לארץ פלישתים. ובאמת את תחנתו האחרונה במשך שנה וארבעה חודשים הוא יהיה בארץ פלישתים, וזה יקרה עד שהוא יקבל את המידע ששאול נפל בגלבוע, ואז בעצם אין לו עוד סיבה, לא לו ולא לאנשיו, להיות מרוחקים מביתם הטבעי, כל אחד במקומו, והשלטון כבר לא ירדוף אותם, ולכן הם יעלו כל אחד למקומו בהתאם למה שיתפתח בהמשך. מה המחנה המשותף בין שני האירועים שאנחנו דנים בהם היום? נכון שכל אחד פרשה בפני עצמה, כל אחד ילמד כדבר בפני עצמו, אבל בעצם יש מחנה משותף אחד, ששאול איננו מתפקד כמלך. וכבר ראינו שמאז ששרה מעליו רוח השם ואופפת אותו רוח רעה, אז הדבר הזה גורם לו מצד אחד להיות רדוף ולרדוף אחרי דוד כל הזמן, מתוך איזה מין תחושה שאם הוא יצליח להכות את דוד, בכך הוא יבטיח שמלכותו תימשך אני לא יודע עד מתי. מאידך, אנחנו גם יודעים שכשהוא שקוע בכל אותם רדיפות ומרדפים, דעתו איננה פנויה לנהל את ענייני הממלכה. אחד התפקידים החשובים ביותר של שלטון הוא לספק לאנשיו, לנתינים שלו, ביטחון. צריך לקבל ביטחון, וזה הדבר הכי בסיסי שאנחנו מצפים משלטון. הרי זאת גם הייתה בקשת העם בתחילת הדרך, כאשר ביקשו מלך, תנה לנו מלך לשופטינו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. הציפייה היא והדרישה היא שהמלך הזה ייתן את הביטחון, ייתן את ההבטחה לקיום. זאת בעצם הסיטואציה. וכיוון שכך, אנחנו בעצם נמצאים במצב שדוד בעצם ממלא את הפונקציה הזאת. שאול איננו ממלא אותה, ודוד ממלא אותה. במקרה הראשון, בצד המזרחי, באזור המדבר, יש פסוק מעניין שכדאי שנכיר אותו, והוא ישמש לו כאיזה פתיח גם לעניין שלנו. אנחנו מכירים תיאור בספר יחזקאל, כאשר כתוב מתאר לנו בספר יחזקאל את הסיטואציה שתביא למציאות מתוקנת, וכאשר עם ישראל נמצא במצב לא טוב, אז יש כל מיני בעיות, אבל כאשר המציאות תהיה מתוקנת, הכתוב מתאר לנו שם תפקיד של המלך, כן, בפרק ל"ד, יחזקאל פרק ל"ד. יחזקאל פרק ל"ד בגדול מדבר על נשיאי ישראל, רועי ישראל, כן, ככה פרק פותח בפרק למדלת ביחזקאל, פסוק ב', בן אדם הינווה על רועי ישראל. הרועים הם המנהיגים, המקרה זה המלאכים. ובחלקו הראשון של הפרק הוא מתאר מלכות שאיננה ראויה, דיינו שדואגת לעצמה במקום לדאוג לצורכי העם. בחלקו השני של הפרק, לאחר ההתערבות של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר אני אדאג למלכות ראויה, והמלך שיקום הוא מלך מבית דוד, כפי שהכתוב אומר בפרק למדלת בפסוק כ"ג, והקימותי עליהם רועה אחד וראה אתם, פרק למדלת ביחזקאל פסוק כ"ג, את עבדי דוד, לא דוד ממש אלא מצאצאיו, הוא יראה אותם והוא יהיה להם לרועה, ואני השם יהיה להם לאלוהים, ועבדי דוד נשיא בתוכם, אני השם דיברתי. הדבר הראשון שהמנהיג הזה אמור לעשות, אחרי שקודם לא נעשה כדבר הזה, וחרתי להם ברית שלום, והשבתי חיה רעה מן הארץ. חיות רעות זה גם על הארבע, אבל יש גם חיות רעות על שתיים. והחלק האחרון הוא, וישבו במדבר לבטח, וישנו ביערים. לכן כשרוצים להראות מציאות מתוקנת מבחינה בית, ושהשלטון בא לידי בית, בכל עוצמת השלטון ובכל מרחבי השליטה של המלך, אז הוא אומר שהביטחון יהיה כל כך טוב שאנשים יוכלו ללא מורה להסתובב גם במדבר, וישבו במדבר לבטח וישנו ביערים. היער שהוא תמיד סמל למקום מסוכן, ואם זה להיות רעות או כי קשה אפשר לבית שם את הדרך, מבחינה זאת גם המדבר שהוא נטול צמחייה והיער שהוא אבות בצמחייתו זה וגם זה משמשים מקום שאליו מגיעים חיות רעות, חיות טרף או כל מיני אנשים שנפלטו מהחברה. ולכן ההליכה במדבר וההליכה ביער היא בתודעת בני אדם מקום מסוכן, הליכה למקום מסוכן, גם כי אפשר לבית שם את הדרך בקלות, וגם שאין שם אנשים זמינים שיסייעו לך, וגם כי מסתובבים שם כל מיני חיות רעות למיניהם על שתיים או על ארבע. ובאיזשהו מקום האזור הזה הוא אזור לא בטוח. הנה אנחנו מוצאים שזה בדיוק הסיפור של פרק כ"ה. אנחנו מוצאים ששאול שאמור לתת מענה ביטחוני לאנשים במדבר, ואם השלטון מתנהל באופן ראוי, אז גם במקומות שאנשים לא מסתובבים יש תחושה של ביטחון. למה? כי השלטון הוא תקיף, השלטון הוא חזק, וגם אם הוא לא נמצא פיזית בשטח פוחדים ממנו, פוחדים מכך שהוא אחרי כן יעלה על האנשים עושה הרע, יתפוס אותם ויטפל בהם כמו שצריך. אם השלטון רופף, אז אנשים מרשים לעצמם לעשות כל מיני דברים, כי הם יודעים, השלטון הזה הוא חסר שיניים, אין לו שום יכולת לעשות מעשה משמעותי, וכיוון שכך, לא יהיה מזה שום דבר. ואכן, אנחנו מוצאים את הסיפור בפרק כ"א, כאשר האירוע מתחיל ב... אז אוכל יש פה פסוק חשוב בהתחלה, שהוא בעצם איזה מוזיקת ביניים, מוזיקת, שמציין את העובדה, פרק כ"ה פסוק א', אני חוזר לשמואל א', פרק כ"ה פסוק א', וימות שמואל. לכן פה באמת ברצף הסיפורי של ספר שמואל, קורא האירוע של מות שמואל, ויקבצו כל ישראל ויספדו לו, ויקברו בביתו ברמה. ובאמת, אני מתאר לעצמי שדוד מאוד מאוד רצה להשתתף גם כן באירועים הללו של חלוקת כבוד האחרון לשמואל, האיש שמשך אותו, האיש שהוא מוקיר אותו כאדם, כנביא, אבל כנראה מפחד שהוא יתפס, כי גם ודאי יהיו הרבה אנשים רבים שם כפי שבאמת היה, ויתכן גם שאנשי שלטון יהיו שם והוא עלול להיות הלכדו אותו שם וכו', ולכן האמירה היא ויקום דוד וירד אל מדבר פרן. אז איפה בדיוק מדבר פרן, אם זה מדבר פרן הקלאסי שנמצא בנגב או שזה מדבר פרן אחר, בכל מקרה דוד איננו יכול להשתתף ברמה בטקס ההלוויה וההספד שנעשה לכבודו של שמואל. ומינון להון הוא מתגלגל לו הלאה, וחשוב להבין, תכף נראה, ששמואל לא נמצא יותר בשטח, ובאיזשהו מקום דוד צריך עכשיו איכשהו לקחת החלטות לבד, אין לו על מי לסמוך אלא על שיקול הדעת שלו ועל אורים ותומים שיש לו, כי כפי שכבר הזכרנו בשיעור קודם, אביתר הכהן הגיע עם אורים ותומים אליו כשהוא ברח מהקטל בנוב עיר הכהנים. פרק כ"ה פסוק ב', ואיש במעון ומעשהו בכרמל. כתוב בהתחלה לא מספר לנו מי האיש ומה שמו, תכף הדברים יתגלו. אנחנו מדגים שמעונו במעון, ויש יישוב מעון, והמעון שלו, הבית שלו במעון. מי שמכיר את השטח יודע שמעון זהו תל גבוה עם ארבע כיווני אוויר, ואכן המגורים שלו הוא במקום שיש בריזה במדבר, מאוד חשוב העניין הזה, ולכן המעון שלו במעון. מצד שני מעשהו, דיינו פועלו החקלאי והתעסוקתי, בכרמל. כרמל ומעון הם שני יישובים שכנים, עד היום שמם נשמר אפילו במסורת הערבית, חירבת מעין וחירבת כרמל, שני יישובים סמוכים זה לזה. כאשר האיש גר במעון ובקרבת מקום, המקום נקרא כרמל. הכרמל במקרא הוא שם נרדף, המילה כרמל הוא שם נרדף למקום שיש בו שפע של פריחה, של צמיחה, שפע חקלאי. לכן גם הר הכרמל הוא מקום שהר הירוק תמיד, והוא מקום שהוא ירוק עד. וכשרוצים לדבר במקרא על מקומות פוריים, מזכירים את הכרמל. באמת כרמל של דרום הר חברון, שהיא נמצאת בספר המדבר, נמצאת במקום שהמעבר ממנה למדבר בעצם מאוד מאוד דרסטי. וכשאתה בא מכיוון המדבר, אתה רואה בעצם בכרמל את הייתי אומר השריד האחרון של החקלאות, של ההר, המקום הפורח, הירוק, הפורה. לכן כרמל קיבלה את שמה, כי היא מבטאת שפע של צמחייה ופריחה חקלאית במקום שמשם מזרחה ודרומה העסק כבר לא קיים. אז זה כרמל. עכשיו למה הוא שם, או מה הוא עושה שם? אז איש גדול מאוד, גדול מאוד במובן של רכוש, במובן של מעמד, עשיר. ואיך זה בא לידי ביטוי? וכתוב בפרט, ולא צאן 3,000 ו-1,000 עזים. מוריי ורבותיי, 4,000 ראש, זה עדר ענק גם במושגים של היום, עדר ענק. והאיש הזה, כפי שאנחנו תכף נראה, יש לו באמת גם פועלים רבים, כי הוא לבד לא מסוגל לטפל ב-4,000 ראש. האיש הזה יש לו הרבה פועלים שמטפלים בעדר. העדר הם מסתובבים איתו בשטח, ובאמת היותו בגבול של המדבר, כמו שציינו קודם, מאפשרת לרועים לראות את הצאן במדבר בלי בעיות. כאשר מי שרוצה להיות בוזז ושודד הולך למקומות הללו. תראו לעצמכם רועה המסתובב לבד בשטח במדבר. אנשים מסתובבים בלי פלאפונים, גם היום עם פלאפונים, אתם יודעים, יש כל מיני הפתעות עם פלאפונים ועם אנשי ביטחון, אפשר לבוא לדקור אותך. זה קורה, זה קרה גם לפני שעתיים פה בצומת הגוש, ליד צומת הגוש, במסעדה שם במתחם ליד רמי לוי, שם במצודה, מסעדת רוזה, זה ככה מספרים, עוד לא יודע את כל הפרטים. בכל אופן הייתה דקירה, אתה לא חושבת פתאום. עכשיו מורי ורבותיי, גם פה כשיש מישהו וכולם עם מכשירי קשר פלאפונים, עד שמגיע לזרפה ממגיעים בקיק. במדבר אין פלאפונים ואין אנשים זמינים ואין כלום, ולכן אדם שרוצה לפגוע, יד קלאסי לעניין זה רואה המסתובב לבד עם 30 כבשים, 40 כבשים. רבותיי, כל כבש הרבה הרבה כסף, וכל כבש אם שוחטים אותו ואוכלים אותו, וואלה יש לך אוכל. 30 כבשים אתה מסודר להרבה זמן. ואם אתה שודד בוזז וגנבת עדר של 30-40 כבשים, אתה מסודר עם כל החף, חבר'ה יש לך חפלה לאכול ארוחות טובות לאורך זמן. וזה מה שבעצם אנשים כאלה כמו גדודו של דוד, ויש עוד כאלה כנראה שבורחים, ממה הם מתפרנסים, איך הם חיים? הם חיים מכך שהם מפעם לפעם מתנפלים על רועים שמסתובבים לבד בשטח. הם לא יכולים להזיק עזרה, הם חשופים, ובעצם מי שאמור לתת הרתעה שלא יפגעו בהם זה השלטון. כי אם השלטון ידו תהיה תקיפה, אז כפי שאמרנו קודם, וישבו במדבר, אפשר לשבת במדבר ללא מורה. אבל כשאנשים מרגישים שהשלטון רופס ושהוא איננו שולט ביד ברזל, אז כל מיני שודדים ובוזזים יכולים לחגוג על אותם רועי צאן אומללים המסתובבים לבד בשטח. ופה אנחנו מגיעים לתפקיד של דוד. רבותיי, כמו זה שנבל שיש לו הרבה צאן, הוא אדם עשיר ויש לו הרבה פועלים שרואים את הצאן, אז יש עוד כאלה. ובעצם דוד לוקח לעצמו תפקיד, והוא מגיע לאזור לא כי הוא רצה, אלא כי הוא שם מהסיבות שאנחנו כבר הרחנו לספר. הוא בורח מפני שאול והאנשים אשר איתו. אז בעצם אנשים אשר איתו כבר ראינו כמה וכמה פעמים, להם אין בעיה, אין להם עקבות מוסריות, הם מוכנים לעשות את המעשה שתיארתי קודם, לתפוס רואה, להשתלט עליו,
אם הם מאוד עדינים רק ידברו איתו ויבילו אותו, אם הם פחות עדינים הם יכולים גם לפגוע בו ברמה כזו או אחרת. לוקחים את הבעלי חיים והם מסודרים, יש להם מה לאכול. דוד בשום אופן לא מוכן לחיות על שוד ועל ביזה. להפך, לא רק שהוא לא מוכן לחיות על שוד ועל ביזה, הוא רוצה לעשות את מה ששאול אמור היה לעשות ולא עושה, לספק ביטחון לרועים שנמצאים במדבר וחשופים. הוא רוצה לעשות יושר וצדק גם במקומות הנידחים הללו. וזה בדיוק מה שהוא לוקח לעצמו את התפקיד. יש לו כוח וכו'. עכשיו, בוא נראה מה קורה. האיש הזה, כפי שעוד נראה בהמשך, שמר על אנשיו ועל רועיו של אותו איש עשיר. ובפסוק ב' בהמשכו, והיא בגזוז את צונו בקרמל. ובכן רבותיי, אחד הפירות היקרים של העדר, מלבד בשר, חלב, זה הצמר. כאשר אתה גוזז את הצון, ולגוז את הצון, ואל תשכחו שבעולם העתיק אין בדים כמו שהיום, דברים סינתטיים, בגדים הפכו להיות היום דברים פשוטים, אבל פעם להתלבש זה הדבר יקר מאוד, כי גם תהליך ההפקה וחומרי הגלם לא היו כך בנמצא. ובאמת זה היה יקר, ולכן אחד מן היבולים במרכאות, או הפירות של עדר, זה אותו צמר. והנה יש יום של גז, ביום של גז כל הפועלים והעדרים מרוכזים במקום אחד והם לא מסתובבים בשטח. זהו גם יום של, איך אומרים, של מאזן, עושים כבר מאזן של רווחים וכו'. והכתוב מספר לנו ששם האיש נבל ושם אשתו אביגיל, והאישה טובת שכל ויפת תואר, והאיש קשה ורע מעללים והוא קליבי. אז ככה, יש פה אישה עם אביגיל שתכף נראה, נפגוש בה בהמשך, ובעלה הוא אדם קשה, הוא נבל, כפי שהיא תאמר בעצמו, נבל שמו ונבלה אמו, כאיש שמו כן הוא, והוא אדם קשה ורם עללים, אדם עם תכונות של בוטות, חציפות, אדם גס רוח, זאת המשמעות. והיא, יש לה שתי תכונות שהם יבואו לידי בדיוק בהמשך. קודם כל היא אישה יפה, בית היא גם חכמה, היא טובת שכל. אני תמיד אומר בלשון ציורית ש... אתם באנגלית אומרים אישה יפה, הם אומרים יופי, beautiful, very beautiful. זאת אומרת, בדרך כלל זה או beauty או full, זה לא הולך גם חכם. אחד יפה וטיפש, full זה גם מלא וגם טיפש, כן? תראו איך כותבים את זה, עם U או עם double O. בכל אופן, בעברית ששומרים את זה, זה כמו שעמד לכם סדום, הציעו להרוות את זה לנווה לוט, נכון? כי לוט גר שם, נווה לוט. ובסדום הם היו נבלות, נכון? אז אפשר לעשות משחקי לשון כאלה רבים. אז גם פה יש לנו פה אותו דבר. אז היא הייתה גם ביוטי ולא פול למרבה הפלא, היא הייתה גם חכמה, ובאיזשהו מקום שתי התכונות הללו יבואו לידי ביטוי בהמשך. וישלח דוד 10 נערים, יש לו מהחבר'ה שלו מהגדוד, ויש לשער שאם הם שם הם לא תלמידי חכמים שהיו במבחן דיינות והחליטו לעשות טיול עברור לאיזה זמן. זה חבר'ה שנפלטו מהחברה, ובאיזשהו מקום, ויאמר דוד לנערים, עלו קרמלה. ובכן, קרמל נמצאת במקום יותר גבוה, כי המדבר נמוך יותר, והקרמל נמצאת בשיפולי ההר, לא בסיאו, לכן מן המדבר עולים לקרמל. ובתם אל נבל, ושאלתם לו בשמי לשלום. היינו מתדרך אותם לנהוג יפה, לדבר בצורה מנומסת. ואמרתם, כל אחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. כן, דברי נימוסים וברכה. ואתה שמעתי, בבקשה?
מה זה אומר?
זה אומר, כל אחי זה ברכה, יעני כמו השם ממך, כן? שביטוי שמבטא הצלחה, חיות, שזכית. אנחנו מדברים על יום הגז, יום הגז הוא יום של הצלחה, כי ברגע שהוא גוזז, אני יודע, אלפי ראש, יש לו ים של צמר, זה איך אומרים? בוכתה רצינית מאוד באותו יום. זה יום של הצלחה שמבטא אחד מ-CA הפרנסה. והוא אומר לו ברכת...
זה כל לחיים.
כן.
זה לא כאילו ואמרתם כו...
לא, לא. כו לחי. ואמרתם כו לחי. כן. עכשיו, ואתה, אחרי דברי הפתיחה והברכה, לתכלס, ואתה שמעתי כי גוזזים לך. אנחנו, אתה עכשיו עושה, איך אומרים, פירות מהעדר, ואתה הרואים אשר לך היו עמנו. כן, סליחה, כגוזים לך אתה הרואים אשר לך היו עמנו. ובכן, הרואים האלה שעכשיו גודזים ושהביאו את כל העדר בשלמותו חזרה ללא שום פגיעה, אנחנו השגחנו עליהם והתנהלנו איתם בצורה הוגנת, לא החלמנו ולא נפקד להם מאומה כל ימי אותם בקרמל. עכשיו אם אתה רוצה לוודא שהעובדות עלינו יכונות, שאל את נעריך, שאל את הפועלים שלך, הנערים שלך, רואים לך, ויגידו לך, דיינו שאנחנו השקענו הרבה מאוד ויש לנו איזושהי שותפות בעובדה שאתה מגיע ליום הגז שכולם נמצאים במיטבה, וימצאו הנערים חן בעיניך כי על יום טוב בנו. היינו בנו ביום טוב, יום שאתה קוצר מפירות העדר. תננה את אשר תמצא ידך לעבדיך ולבינך לדוד. דיינו, הוא מבקש ממנו איזשהו לפי, הוא לא אומר לו מה, הוא לא אומר לו כמה, הוא מבקש ממנו שייתן לו משהו לאכול. עכשיו באמת יש אנשים שאומרים שהוא עשה פרוטקשן, הוא לא עשה פרוטקשן, כשעושים פרוטקשן אז אומרים בדיוק כמה רוצים ולא משהו סמלי, זה ככה רק בשביל הספתח. מעבר לכך, יש באמת הלכה שהיורד לזה חברו, כן, שלא על דעתו ומטיב אותה, אז ידו לתחתונה. מה פירוש? הוא לא יכול להגיד, תשמע, אני התפתי או עשיתי לך עבודות למרות שלא ביקשת, אני התפתי את השדה, נניח עשיתי שם פעולות שערכם 2,000 שקל, ואם היית לוקח פועלים זה מה שהיית משלם בשוק, אני אבקש שתשלם לי. אז הוא ידע לתחתונה, הוא לא ביקש ממך, אתה התנדבת ועשית. מצד שני, אי אפשר להתעלם מן העובדה שהעבודה נעשתה, אז הוא ידוע תחתונה, דיינו כמות הסכום של הכסף יהיה מינימלי, דיינו על המאמץ אי אפשר לדרוש סכומים ריאליים של העבודה הזאת. אז אני אומר שמה שדוד עושה זה בדיוק כך, אנחנו בעצם היינו שותפים. מעבר לעובדה שיש מושג כזה שקוראים לו החווה, אחווה, זאת אומרת יש אנשים שמקובל שמאבטחים ומקובל שמשלמים להם, זה כמו חוזה עם שומר חינם, לא חותמים על זה אבל יש כללים, איזה מציאות נורמטיבית, תעשה לי טובה תשמור לי על זה, זה שומר חינם, ואוטומטית כל דיני שומר חינם למרות שהם לא חתמו שום חוזה ולא כתבו, מיד חלים על על ההתנהלות הזאת. אז גם פה יש משהו. בכל אופן דוד מבקש שהוא ייתן משהו מבין. עכשיו אני מזכיר לכם עוד שנייה שהדברים האלה זה דברים שדוד מבקש כי מזה הם חיים, אין להם אפשרות, זאת אומרת יש להם אפשרות אבל דוד לא רוצה לעשות דברים אחרים. ועוברת תקופה ואנשים, כפי שאמרנו דוד יש לו בערך 1,000 איש להאכיל, הוא משתדל שהאכילה שלהם תעשה ביושר ובעמל ולא מתוך רצון לפגוע. כן?
כן, אבל זה כן נשמע כמו פרוטקציה, זה נשמע כאילו לא נפגעתי בנערים שלך אבל אם אתה לא רוצה שאני אפגע תיתן לי אוכל.
זה לא חייב להיות, זה לא חייב להיות, זה עלול להיות כך, זה הנורמות הקיימות באמת בדרך כלל, ותכף נראה בית לאן זה מתגלגל. זה יכול גם לשמע כך, אני לא אומר לא, אבל דוד לא היה כזה, ובאיזשהו מקום אני גם אסביר שההתנהלות שלו הזו בעצם בא להסביר שאלה מאוד גדולה, איך הוא היה מאכיל את כל הציבור הזה. הוא השתדל לעשות כל מיני עבודות מזדמנות ואולי לא תמיד הכי נוחות והכי מכובדות, אבל הוא אומר כדי לצאת בשלום, לא להיפגע ולא לפגוע, אז זה באיזשהו מקום איזה הליכה בין הטיפות. הלאה, ויבואו נערי דוד וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשם דוד וינוחו. תהיינו השליחים שדוד שלח את אותם 10 נערים מגיעים לנבל ואומרים את כל מה שהוא ביקש שיגידו. ויען נבל את עבדי דוד ויאמר, מי דוד ומי בן ישי? מי מכיר אותו בכלל? מי זה בכלל? היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדוניו. תהיינו, יש פה כל מיני חבר'ה שבורחים מאדוניהם. אז בין הוא מרומז לגדוד שלו, שזה חבר'ה שברחו כי מסתבכו שם עם חובות או עם מכות וכו', והם ברחו כי חפשים אותם, או שהוא מדבר על דוד עצמו, שהוא ברח כביכול מפני אדוניו ובורד בו וברח מפניו כי הוא מאיים עליו וכו' וכו'. זאת אומרת, דוד איים על שאול ויש סכסוך והוא ברח מפני אדוניו. ולקחתי את לחמי ואת מימי ואת תפחתי אשר טבחתי לגוזזי ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אי מזה המה. אני אקח עוד שנייה, תכף נראה שהוא הכין אוכל, החבר'ה עובדים, יש שם עשרות רבות פועלים שעובדים וצריך להכין להם ארוחת צהריים, ואת האוכל שהוא הכין להם, אז הוא אומר, אני לא מתכוון לתת אותה לכל מיני ארכי פרחי שאני לא מכיר אותם בכלל ולא יודע מי הם, לכן מה פתאום שאני אתן לכם.
אנשים שהם לא מכירים אותם, זה
אנשים מחוץ ליהודה
הכירו את דוד? תראה, אני חושב שקודם כל זה יהודה. דבר אחד. דבר שני, אני מניח שכן, אני מבין שכן. לקח זמן, אבל זה... תראה, קודם כל אחרי הקרב בעמק האלה, כולם הכירו אותו. זאת אומרת, הוא היה גיבור לאומי, ושמו התפרסם בכל העם. כן? העם שיבוא אחרי כן להמליך אותו בחברון, גם ביות שאול מלך עלינו, אתה היית עם מוציא ועם מביא את ישראל וכו' וכו'. החל מהקרב בעמק האלה. לא כולם היו בקיאים בכל פרטי הדברים. אני אתאר את מישהו, כפי שאמרתי לכם, שאחרי הקרב, אחרי האירוע של נוביר הכהנים, אז גם המתיחות שהייתה בין דוד לשאול התפרסמה. אבל העצם היותו של דוד נכבד, ושהוא זכה בבת המלך וכו', זה התפרסם סביב הסיפור של הקרב בעמק האלה, שם צבא ישראל היה, וההבטחות שנתנו למנצח נאמרו בכל רם וכולם ידעו אותם וכולי, כך שהכירו אותו. לא ידעו את כל הניואנסים של ההתנהלות שלו מול ההתנהלות של שאול. הבינו שיש סכסוך, והנחה יש כמו ששאול רודף את דוד, בטח דוד גם אוהב את שאול באותה מידה וכולי, מה שלא נכון, אבל את זה אולי בטוח שהם יודעים. בכל אופן, אנשי דוד, שכפי שאמרתי קודם, יכלו לקום ואיך אומרים להוריד חולצה במקום ולהתחיל לפרק את נבל ליחס שלהם, כיוון שהם יודעים את כלליו של דוד, וגם זה הוכחה לעוצמת שליטתו. הוא לא איתם. כשהוא לא נמצא בשטח, הם מבצעים את התדריך שהוא נתן להם, גם ביחס למה ואיך לדבר עם נבל, וגם הם לא מתפרצים, הם לא, למרות שהם בהחלט לא חברי מעודנים, והם מוכנים לקחת עכשיו את נבל ולנפח אותו. אבל הם לא עושים את זה. ויהפכו נערי דוד לדרכם, וישובו, ויבואו ויגידו לא ככל הדברים האלה. כן, הם חוזרים. הם יודעים שדוד לא יאהב אם הם יעשו פעולה מעבר למה שהוא אמר להם, ודאי לא פעולה אלימה, והם חוזרים חזרה. מדווחים לדוד על מה שקורה. דוד כנראה היה מאוד לחוץ, כנראה שהייתה מצוקה, כנראה שעבר הרבה זמן שהוא לא קיבל כלום. הוא השליך את יהבו הרבה מאוד על כך שהוא יגיע ליום של ברכה כמו גז, ואז הוא יקצור מעט מן הפירות שהוא קיווה לקבל. ויאמר דוד לאנשיו, חיגרו איש את חרבו, ויחגרו איש את חרבו, ויחגור גם דוד את חרבו, ויעלו אחרי דוד כ-400 איש, ו-200 יושבו על הכלים. במילים אחרות, דוד מתרגז, מאבד עשתונות. עכשיו פשוט בואו נגיד את זה בעברית קלה. גם אם מישהו חייב לך מיליארד דולר, וחייב לך באמת, כן? זה לא סיבה מה לעשות, להרוג אותו. בטח לא אותו, ואת כל הסובבים אותו. זה מה שעומד לקרות. בכל מקרה, ברור לגמרי שדוד איבד פה השתונות, וכנראה הלחץ של המצוקה, של הרעב, של המציאות הקשה, של הנדודים, של המרדפים והעיוותים, הוציאו אותו, ואיך אומרים, לשעה קלה הוא לא תכנן לנהוג בדרך ראויה. אבל כרגע, איך אומרים, אדם עלה לו לראש, והוא קדימה, כל 400 איש אחריו. לוחמים מסורים. הם מתחילים להתקדם אחרי כל זה. בזמן שנערי דוד הלכו מקרמל לדווח לדוד, ואנשים היו כנראה נוכחים בדוציח הזה בין נערי דוד לנבל, אז הלכו לדווח לאביגייל, ובפסוק י' ולאביגייל אשת נבל, הגיד נער אחד מהנערים למור, לא מהנערים של דוד, אלא מהנערים של נבל, של אביגייל, למור, הנה שלח דוד מלאכים מהמדבר לברך את אדוננו ויעת בהם. מתנהג עליהם כמו עית, מתנפל עליהם כמו אוף טורף, והוא מתנהג, דוד התנהג איתם יפה, והוא מתנפל עליהם, והם עדים מעצמם, אף אחד לא הכריח אותם לספר את הדברים האלה לאביגייל. הם כנראה שיערו שעלולה לבוא תגובה חריפה, והם רוצים להקדים תרופה למכה. ואנשים מדווחים, אנשי נבל לאביגייל, אשת נבל, ואנשים טובים לנו מאוד, ולא חלמנו ולא פקדנו מאומה, כל ימי התהלכנו איתם ביותנו בשדה, חומה היו עלינו גם לילה גם יומם, כל ימי יותנו אימם רואים הצון. דהיינו, הם מעידים עדות נאמנה, שאף אחד לא יכריח אותם לומר אותה, שאכן דוד ואנשיו נהגו במסירות אין קץ, כפי שדוד טען, באמצעות נעריו שנשלחו לקבל איזשהו דבר מנבל. הנבל השיב את פניהם ריקם ובחוצפה. ואתה דעי וראי מה תעשי. כן, את אישה חכמה, תחשבי טוב, כי את יודעת יפה שבסיטואציה כזאת, כי חלתה הרעה אל אדוננו ועל כל ביתו. היינו, התנהגות כזו יכולה לגרור תגובה נזעמת של דוד ואנשיו, ובמידה מסוימת של צדק, כי הם היו מאוד הוגנים איתנו, ומאוד ראוי היה שננהג איתם בהגינות. והבעיה העיקרית היא, למה אני בא אלייך, והוא, נבל בעלה, בן בליעל מדבר אליו. זה אומרים הפועלים, העבדים, לגברת, לגבירה על בעלה. אז קודם כל, אין זמן לשחק פה גינוני מלכות ותקסים. למה? יש, אם תבוא תגובה קשה, היא תבוא עוד מעט. חייבים להיערך במהירות. מעבר לכך, יש פה באמת תחושה שאין עם מי לדבר. נבל כנראה היה איש קשה ורע מעללים, וגם העבדים הכירו את אופיו הקשה, והם הבינו שאין עם מי לדבר. מצד שני, הכירו את אביגיל, שהייתה אישה חכמה, שישר דבר איתה, וקיוו שהיא הייתה הכתובת היחידה שמרגלת להזיז משהו, וחשוב להזיז, וחשוב להזיז מהר, כי היא עלולה להיות התפרצות, שאחרי כן יהיה מאוחר מדי לטפל בה. ותמהר אביגיל, אביגיל מבינה היטב את המציאות, ותמהר אביגיל, ותיקח 200 לחם. 200? בבקשה? מדבר, אי אפשר לדבר איתו, אפשר מי לדבר. הוא נבל. זאת אומרת, למה באנו אלייך, ולמה אנחנו דורשים את התרבותיך המסיבית? כי איתו אי אפשר לדבר. אוקיי? ותמהר אביגיל, ותיקח 200 כיכרות לחם, אני מוסיף פה את המילה כיכרות לחם, ושניים נבלי יין, קדים של יין, וחמש צון עשויות, וחמש שאים קלי, גרגירי תבועה כלואים, ומאה יחידות צימוקים, ומאתיים יחידות דבלים, ותשם על החמורים. מאיפה היא לקחה את זה? מארוחת הצהריים שהיה מוכנה. היא נכנסה למטבח, כל מה שהכינו לארוחת הצהריים, ואולי גם לערב של הפועלים, העמיסה הכל על החמורים. ותאמר לנעוריה, לנעריה, עברו לפניי, בבקשה, תיקחו אתם את החמורים העמוסים כל טוב, ותלכו. הנני אחריכם בא. היינו, כאילו אני לא בעסק. למה? כי אם נבל במקרה יגיע ויראה אותם הולכים עם האוכל, אם היא הייתה הולכת עם האוכל, היה שואל מה? מה זה? לאן את הולכת? מה? היא לא יכולה לספר לו את האמת. מצד שני, הם הולכים עם האוכל, יכול להיות שמביאים לפועלים, הם כמו עובדי רסאפ, שמביאים את האוכל בצהריים ללוחמים בשטח, לא יודע בדיוק מה, הם ספר. ולאישה נבל לא יגידה, דענו את כל זה היא עושה בזריזות, בלי לידע אותו, כי היא יודעת שאם היא תגיד לו מה יקרה, ייכנס בה ולא יסכים, ואז סיפור גמור. והיה היא רוכבת על החמור, ויורדת בסתר הער, סתר הער זה מה שקוראים היום שטח מת שלא רואים, והנה דוד ואנשיו יורדים לקראתה ותפגוש אותה. היינו, היא יורדת מההר של קרמל, הם באים ממול, מאגיבה ממול, ויש ודיות שם, מי שמכיר את השטח, יש כל מיני ודיות, והם נפגושים למטה בוודי ממש לרגלי היד שלהם. ודוד אמר, אחלה שקר, שמרתי את כל אשר לזה במדבר, ולא נפקד מכל אשר לו מאומה, ואשב לי ראה תחת טובה, כה יעשה אלוהים לו יבי דוד וכה יוסיף, עם אשיר מכל אשר לו עד אור הבוקר משתין בקיר. אני הולך לקסח אותו עד הסוף, בין אם משתין בקיר זה גבר ובין אם זה כלב, אני הולך לעשות לו השמדה טוטלית, וזהו זה. אביגיל רואה שהעסק חם והמציאות קשה, ותרא אביגיל את דוד. היא צריכה לעצור את העסק הזה ולדבר או לנסות לדבר. הדרך היחידה לעצור את כל הגדוד הזה זה לעצור את המפקד, כי אם עצרת את המפקד כולם יעצרו אחריו. אם תתפוס סתם מישהו אחר, גם אם הוא יעצור לדבר איתה, כל השאר ימשיכו הלאה. לכן היא מזהה את דוד, ותמהר ותרד מעל החמור ותיפול לפי דוד על פניה ותשתחו ארץ. קודם כל יורדת מהחמור, אני חושב שהופעה, ופה בא לידי ביטוי גם ההופעת היופי שלה, והיא מפיעה, ובאיזשהו מקום פתאום אישה מופיעה וקורעת לרגליו באמצע המדבר, וואלה קרה משהו, ותיפול על רגליו, ותאמר בי אני אדוני יעבון. עכשיו תשימו לב בקטע הבא כמה דמיון יש בין הנאום הזה לנאום של יהודה לפני יוסף. יהודה ויוסף, מזכיר לכם, הסיטואציה היא שאחרי שתפסו את הגביע במתחת בנימין, יהודה לקח אחריות והיגש אליו יהודה, הוא אומר בי אדוני, ידבר נא אדוני דבר באוזני אדוני כי כמוך יהודה. ועכשיו קיצור, המשותף הוא שני אנשים מנסים להשיג רשות דיבור, לא בטוח שיתנו להם, לא בטוח שיוסף ירצה לשמוע את יהודה אח של הגנב, וכאן לא בטוח שהוא יוכל לשמוע אותה בכלל. וגם אם הוא מוכן לשמוע, שניהם יש להם אולי שתי דקות, שלוש דקות לדבר, והדיבור חייב להיות קצר, עוצמתי וקולע. כי אם היא תתחיל לברבר, או הוא יתחיל שם לברבר, אז השליט כל היכול, יוסף שם ופה דוד, קצר רוח, נרגש, זועם, יעיף אותם לכל הרוחות, ואת מבוקשם לנסות לשנות את רוע הגזרה לא יצליחו. וזה בדיוק מה שקורה פה. פה באה חוכמתה לידי ביטוי וההחלטיות שלה, ויש פה גם טכניקות מאוד מאוד. בשניהם שם ידגיש יהודה את העובדה, עבדיך אתה אדוננו, אתה אדון, ואנחנו עבדיך, ואבא שלנו עבדיך, והנער עבדיך, כולם עבדים. גם פה, היא מדגישה, אני עמתך, ואתה אדון, וכו' וכו'. יש פה משהו טקטי, בלשון. ומעבר לכך גם הטיעונים. ואתה אומר, בי אני אדוני יעבון. קודם כל, אל תלך על אני אשמה. אני כל האש עליה. חבל שתלכו לשם. בדרך הזאת היא בעצם עוצרת אותם ומעכבת אותם. ותדבר נעמתך באוזניך. כן? כמו שכתוב שם, כן? גם שם כתוב עם אוזניך, נכון? אצל יוסף, נכון? וכולי. ושמע את דברי אמתך. אל נשים אדוני את ליבו אל איש הבליעל הזה על נבל. כי כשמו כן הוא, נבל שמו ונבלה אומו. במילים אחרות, אל תשימו לב אליו, חסר לו בורג. עוד שנייה. דבר נוסף, ואני אמתך, לא ראיתי את נערי אדוני אשר שלחת. במילים אחרות, אתה בעצם לא הלכת אל הכתובת הראויה. במקום לפנות אליי, כל הסיפור היה נגמר אחרת. פשוט פנית לאיש הלא נכון. אם היית פונה אליי מזמן, הכל היה מסתדר. ואתה אדוני, חי השם וחי נפשך אשר מנעך השם מבוא בדמים. איך היא יודעת? כי האירועים של פרק אבדלד, שהתפרסמו בוודאי באזור הקרוב, כי זה קרה לא רחוק משם, שהוא אמר לשאול שאני לא אפגע בך וכו' וכו', ואתה נמנעת מלשפוך דם נקי. כן? ואם כך, ואושע ידך לך, ואתה היו כנבל אויביך, והמבקשים אל אדוני רע. כן, הלוואי שכולם, שכל האויבים שלך יהיו עם הפוטנציאל של נבל. כלום לי. ואתה הברכה הזאת אשר הביא שפחתך לאדוני. הבאתי פה, תסתכל על החמורים. הבאתי כל טוב, כן? וניתנה לנערים המתהלכים ברגלי אדוני. בבקשה, הנה, הבאתי לכם את מה שאתם ביקשתם ומגיע לכם. עם כל הכבוד, אין בעיה. עכשיו, אחרי כל אלה, זה גם ריכוך. הנה האוכל. סנה לפשע עמתך. כן, אני לא בסדר, כל האש עליי. כן? איך אומר יהודה? כן, אני אשם. כן? אני אשם, לקח עליי את כל התיק. כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן. בית זה בית מלוכה. וכולם יודעים שדוד עתיד להיות מלך. גם שאול אמר לו, ידעתי כי מלוך תמלוך. וכולם שמעו את זה. הדברים ודאי התפרסמו באזור הקרוב. אני יודע שאתה עתיד להיות מלך. כי מלחמות השם אדוני נלחם. אתה לחמת מלחמות בשם השם, בגוליית ובמקרים נוספים שבהם הוא שיית ישראל בשליחותו של שאול או לא בשליחותו של שאול, כמו בקהילה מיד הפלישתים ועם אויבים אחרים, וראה לא תימצא בך מימיך. כן, אתה איש אגון, איש ישר, שומר על הנשק ללא עשייה שלילית. ויקום אדם לרדופך ולבקש את נפשך, דהיינו שאול, והייתה נפש אדונית רבי צרור החיים את השם אלוהיך. דהיינו, זה לא כמו שאומרים היום באל מלא רחמים, אלא שאתה תהיה בין החיים, בארצות החיים. ואת נפש אויביך, שרודפים אותך, יקלענה בתוך כף הקלע. כף הקלע הוא כלי נשק, שאנחנו מכירים אותו כפר מאה, ושהם ייפגעו. והיה כי יעשה השם לאדוני ככל אשר דיבר את הטובה עליך, וציווך לנגיד על ישראל, אתה עתיד להיות מלך, ולא תהיה זאת המעשה הזה שאתה רוצה לעשות עכשיו לך. לפוקה, שנפיק ברכיים ולמכשול לב לאדוני ולשפוך דם חינם, כי אתה צודק ולכן אני גם מבקש את סליחה ואני מביא לך אוכל, אבל המעשה שאתה רוצה לעשות הוא מעשה שלא יעשה, הוא לא מתאים לאופי שלך, לא מתאים למדיניות שלך, וזה תהיה לך נקודה שחורה בדרכך, תימנע מכך. ולהושיע אדוני לו, והטיב השם לאדוני וזכרת את עמתך. כן, תזכור יפה את ה... לא תצטער אם תקשיב בקולי, ואתה תראה שהמעשה או ההמלצה שנותנת לך עכשיו היא המלצה ראויה, ואל תתקשל. עד עכשיו לא נכשלת בדברים אסורים, אל תתקשל. רבותיי, דוד נמצא עכשיו בדילמה מאוד גדולה. תחשבו על 400 חבר'ה ככה שכבר נמצאים לרגלי היד, כבר ריר על הפנים, הם כבר מלאי זעם, רוצים לנקום את הבושות שעשו להם אחרי שהם עבדו כל כך קשה. ולפתע פתאום בא איזה גברת יפה, נותנת פה איזה נאום באמצע המדבר, ומה עושים? לדוד ברור לגמרי מה עושים. עושים אחור הפנה, כי היא צודקת. ויאמר דוד לאביגיל, ברוך השם אלוהי ישראל השלש שלחך היום הזה לקראתי, ברוך תעמך וברוכת אשר קיליטיני הזה היום הזה מבוא בדמים, בזכותך אני לא שפחתי דם, והושע ידי לי, ונצלחת. ואולם חי השם אלוהי ישראל השם מנעני מהרה אותך, כי לולי מהר דבטבות לקראתי, כי אם נוטה לנבל עד אור בוקר משתין בקיר. וכך דוד מידע את אשר הביאה לו, ולה אמר עלי לשלום לביתך, ראי שמעתי בקולך ואשא פנייך. אין ספק שהדבר הזה, עכשיו הוא כמובן אמר לכל ה-400 חבר'ה שלו, חבר'ה אחורה פני קדימה צד, קבע שהיו כאלה שם שגיחחו וצחקו, ואמרו המפקד שלנו לא גבר, ראה איזה בחורה יפה באמצע המדבר, נשבר, לא יצאת הגבר אצלנו, אבל דוד תמידים לא דופק חשבון לאף אחד, ועוד נראה בהמשך, הוא לא עושה חשבון לדעת הקהל, שהוא משוכנע במשהו, אז הוא מבצע, ומה שיפה פה, שאף אחד לא מצפצף, כולם קמים, עושים אחור הפנה, לוקחים את מה שהם קיבלו, והולכים, זה ביטוי של מנהיגות. ותבוא אביגיל אל נבל, והנה לא מלא בביתו כי משתה המלך, ולב נבל טוב עליו, והוא שיקור עד מאוד. כן, עוד תכונה שיש לו כנראה השתיין, חוץ מזה, ובאיזשהו קום, איך אומרים היום, אין עם מי לדבר. ולכן לא הגידה לו דבר קטון וגדול עד אור הבוקר, עד שהוא יתפקח משחרותו. והי בבוקר בצאת היין מנבל, ותגד לו אשתו את הדברים האלה, מספרת לו את מה שקרה. וימת ליבו בקרבו, והוא היה לעבד. דיינו, הבחור נבהל ממה שכמעט קרה, והיא כעשרת הימים, ויגוף השם את נבל וימות. כמעט קרה, לא קרה. הוא הבין שהוא הסתבך, הוא לא ידע שדוד הוא לא יעשה סיבוב שני אחר כך. הוא הבין ש, איך אומרים, שדוד סימן אותו, הוא כמעט הרג אותו, נכון? אז הוא אומר, בנורמות שלו, אם הוא היה במקום דוד, מה הוא היה עושה? טוב, עכשיו לקחתי את מה שיהיה. איך אומרים, נשמור בהזדמנות אחרת, ניכנס בו, נגמור איתו את חשבון. נבל מפחד, הוא נכנס ללחץ, הוא נכנס, תפס פחד. אולי גם זה, הכל ביחד, הכל ביחד. תן לעצמי שגם זה לא הוסיף לו בריאות. בכל אופן, הבחור אחרי 10 ימים מת. מה קרה בדיוק? חש בליבו, כן? וימות ליבו בקרבו. אין אם זה ביטוי לאירוע הרפואי שקרה לו, שזה ביטוי לכאב לב שהיה לו על כל הדברים שקרו. בכל מקרה, שורה האחרונה, הבן אדם מת. ישמע דוד כי מת נבל ואמר ברוך השם אשר רב את ריב חרפתי מיד נבל ואת עבדו חסך מרע ואת רעת נבל ישיב השם בראשו. ברוך השם שאני לא נחלכתי את הידיים, ששמעתי בקול אביגיל, שלא שלחתי את ידי בו והיקיתי אותו. לקדוש ברוך הוא מותר לעשות דברים שלי אסור לעשות, ואין לספק לדוד שמותו הסמוך לאירועים הללו של נבל, אף אחד לא אמר לו את זה, אבל הוא משער קרוב לוודאי שזה קשור לאירועים, וברוך השם שהקדוש ברוך הוא טיפל בו והשיב את גמולו בראשו, ואני יצאתי מן העניין. וישלח דוד וידבר באביגיל לקחתה לו לאישה, ויבוא עובדי דוד אל אביגיל לקרמלה וידברו אליה למור, דוד שלחנו אלייך לקחתך לו לאישה, ותקום ותשתחו אפיים ארצה ותאמר הנה אמתך לשבחה ללכות עבדי אדוני. ותמהר ותקום אביגיל ותרכב על החמור וחמש נערותיה הולכות לרגלה ותלך אחרי מלאכי דוד ותהי לו לאישה. ופה הכתוב מספר לנו שהוא כבר נסע קודם עוד אישה אחרת, ותחינוהם אחרת לקח דוד מישראל, ותהיינה גם שתיהם לו לנשים. אז לדוד יש עד עכשיו שתי נשים, וזהו, זה הסיפור שהתגלגל פה. אנחנו עוד נפגוש באישה הזאת שכתוב מספר לנו על הבנים שנולדו לו, ובפרק ג' של שמואל ב' בפסוק ב', וולדו לדוד בנים בחברון, ובחרו אמנון לאחינוהם הישראלית, ומשנהו כלאב לאביגיל אשת נבלה כרמלית. לכן הכתוב מספר לנו על בנים שנולדו לא מן הנשים הללו, ועוד נשים אחרות שהיו לו והולידו לו גם כן ילדים. משפט אחרון בקטע הזה, ואז נשמע הערות ואז נרוץ עוד לחוליה של פרק הזין הקצר, נספיק בעזרת השם. בכל אופן, יש פה באמת אירוע שמצד אחד שוב מגלה לנו במה דוד עסק במשך חודשים ארוכים. יבטח רועים במדבר ודאג שלא יפגעו בהם אנשים בוזזים. זה מה שהוא עשה, והוא עושה את זה מתוך תקווה שיכירו לו טובה על המסירות הזאת ויתנו לו משהו שבאמצעותו הוא יוכל גם לאכול ולהכיל את האנשים החוסים בצילו ושותפים באותה מערכת הבטחה. הוא לא בא בזרוע, הוא לא בא מתוך תביעה של סכומים גבוהים, כפי שקורה גם בפרוטקשן וגם הוא אומר, ידי על התחתונה, סייעתי, עשיתי עבודה, אי אפשר שלא להתחשב בה. מה ירצה לתת? שייתן מה שהוא מבין, מה שהוא יכול, לפי ראות עיניו. ידוע לתחתונה, הוא לא יכול לקבוע תעריף. אבל כן, צודק הוא שמי שזכה וקיבל את השירות ונהנה ממנו, צריך לשלם, לשלם משהו. וזה בעצם מה שקרה בסופו של יום. ראינו פה כיצד אביגיל עובדת גם בחוכמה, וכיצד היא מנווטת את דרכה, רצה למצוא מה הקודה הרגישה אצל דוד, היינו לא לשפוך דם נקי, היא פורטת על הנימה הזאת שלוש פעמים בנאום הקצר שהיא נושאת, ומצליחה לשכנע את דוד, ודוד אכן אומר, זאת הנקודה ששכנע אותי, אשר קהילתיני היום מבו בדמים. דהיינו, זאת הנקודה שהצליחה לעשות לו בינגו על מוסריותו, ובאיזשהו מקום בזכות זה, הוא עצר את הגדוד, לא הסתערו, והלכו הביתה. קיבלו אוכל, נכון, השיגו את מה שהם רצו מלכתחילה, אבל בעצם הדברים לא החריפו. כן, בבקשה.
למה
אביגיל
בכלל
טורחת
כל כך כדי להציל את נבל, אם היא חושבת עליו
כאלה דברים? תראי, זה לא, כי לא רק דוד, תיאורטית לפחות, לא רק נבל היה מומת. גם, א', גם היא יכולה להיות נפגעת בתוך ההסתערות, גם כל מיני פועלים שם. זאת אומרת, כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, שוב לא מבחין בצדיק רשע, ויכולים לפגע גם אחרים. חוץ מזה, גם אם שונאים מישהו, לא שונאים אותו תמיד עד כדי כך שרוצים שיהרגו אותו. לפעמים אומרים, טוב, שיוכל אותה, שיפול, שישבור יד, שישבור רגל, אני יודע מה, שיכנס לכלא לאיזה חודש. מה זה?
מה יש טעם, נבל? אם היא כל כך חמה, כל כך זה יודעת מי...
אני לא יודע בדיוק מה הייתה הסיבות, או איך בדיוק שיתחו אותה. אני לא יודע, אבל היא, להעדיף זה דבר אחד, לבין לעשות מעשה שיפגע בחייו של מישהו, זה, זה שמי מישהו לא כל כך נהנה מהחיי נישואים שלו, מנת פה, מפה ועד שאשתו תרצח, הוא בעלה ירצח, זה, יש עוד מרחק, מרחק דרך. אז אני מעריך שזה, זאת הייתה המציאות. כן.
אם יכולים לומר ש... הוא לא באמת רצה לפגוע בנבל רק להפחיד, כאילו, שיהיה לו פחד.
אני לא חושב שרצה, הוא רצה באמת לפגוע בו. לא חושב, לא אמרתי שלא. הווה מינה הייתה באמת קשה, ולא צודקת. זאת אומרת, לא צודקת במובן הזה, שגם אם חייב לך מיליון דולר והוא גנב אותך, זאת לא סיבה לקח אותו לבית משפט, אתה לא יודע מה, תחרים לו רכוש, לא להרוג את כולם, למה? זה לא סיבה. לא שולחים יד בנפשו של אדם, שבגלל ענייני ממון ורכוש. גם אם הוא חייב חסכוני עתק. בסדר?
Okay.
יאללה, פרק כ"ז. הרי ורבותיי, אנחנו עוברים לפרק כ"ז, ואני מזכיר לכם שזה בא אחרי פרק כ"ו, שהיה מרדף נוסף אחרי דוד במדבר, והוא איכשהו גם ממנו נחלץ, ואז בפרק כ"ז הוא מגיע למסקנה. פרק כ"ז פסוק א'. ואומר דוד אל ליבו, אתה אספה יום אחד ביד שאול. חבר'ה, כמה פעמים, איך אומרים, המזל ישחק לי פנים. הרי פעם ועוד פעם, היו כמה וכמה פעמים שהיה אוטוטוט, והמציאות היא קשה. וכמה פעמים אני יכול להרשות לעצמי להמר? יום אחד זה ייגמר לא טוב. ולכן צריך למצוא פתרון דרסטי, אחר. אין לי טוב כי ימלט אל ארץ פלישתים. ונואש ממני שאול לבקשני עוד בכל גבול ישראל ונמלט מידו. השאלה הגדולה היא, הרי הוא כבר היה בארץ פלישתים, בראשית הדרך. הוא ברח שם עוד על תקן של פרופיל 21. אז מה פתאום הוא חוזר עוד פעם? התשובה היא מאוד פשוטה. במשך אותם שנים שכם, כעשור, התפרסם בכל הגבול ישראל, כולל אצל הפלישתים, שמה? ששאול הוא אויב של דוד. והם חושבים שגם דוד הוא אויב של שאול. ואנחנו מכירים מציאות של אויב אויבי הוא ידידי. דיינו, יש פה איזו ברית חדשה שנוצרה. ועל בסיס זה, אחיש מלך גת היה מוכן לקלוט את דוד, כי עכשיו הוא לא עבדו הנאמן של שאול, אלא מי ששאול רודף אותו. ומברגע זה והלאה יש להם אויב משותף. מה גם שדוד התפרסם יחד עם גדודו כלוחמים מעולים, ואז אם הוא יצליח לגייס לגיון זרים כזה שיהיו בשירות משמר הגבול שלו, יש לו בעיות לא רק מול שאול, גם באזורים אחרים יש לו המלאקים שפושטים וירחמליים וכל מיני נוודים אחרים שבאים מן המדבר לארץ פלישתים, אז הוא ישמש אצלי יחד עם הגדוד שלו מגב, יעשו לנו משמר הגבול, וזה יסר, הוא יקבל אצלי מקלט מדיני, יקבל גרין קארד, לשעות לעבוד, צד שני הם יעשו עבודה, אז יכולים להשתלם לכולה, ולדוד זה יהיה מקום מקלט, כי שאול לא ילך להסתכל במלחמה, אם הוא יודע איפה הוא, שישיג אותו בתוך ארץ פלישתים. מוריי ורבותיי, פרק כ"ז פסוק ב', ויקום דוד ויבור הוא ו-600 איש אשר עמו אל אחיש בן מאוך מלך גת. פה הוא עובר לשם. וישב דוד עם אחיש בגת, הוא ואנשיו איש בביתו. דוד ושתי נשיו חינום הישראלית ואביגיל של נבל הכרמלית. ויוגד לשאול כי ברך דוד גת, הוא קיבל מידע על זה בשלב זה או אחר, ולא יסף עוד לבקשו, וההנחה של דוד הייתה נכונה, שמקלט שם ייתן לו חיסיון מפני מרדפים נוספים של שאול. טוב, עכשיו איך מסתדרים עם אחיש? צריך לשחק פה משחק כפול. ויאמר דוד אל אחיש, אם נמצאתי חן בעיניך, יתנו לי מקום באחד ערי השדה וישבה שם, ולמה יושב עבדך בעיר הממלכה עמך? במילים אחרות, מה שטוען פה דוד לאחיש, אני לא רוצה לשבת לך מתחת לעיניים, לא נעים לי, אתה יודע מה, תן לי. עכשיו, מה דוד רוצה? דוד רוצה שהוא ירצה להיות לבד, רחוק מהעיניים של אחיש, כי אם הוא קרוב, לך תדע מה הוא יראה, מה הוא ישמע, לא יודע מה עדיף, הרי הוא משחק משחק כפול, הוא באמת לא אויב של שאול. אז כמה שאחיש יהיה יותר רחוק ממנו, דוד יהיה יותר קל לתמרן. בצד שני, גם לאחיש יותר נוח, כי בסופו של יום, דוד והישראלים שאיתו, הם לא בדיוק אוהבי הפלישתים. ואני אתן לעצמי, כמו גם שהיה בעבר, ועוד נראה גם בהמשך, יהיו כאלה שהייתה להם ביקורת על הענקת האזרחות, או יודע, רשות שהייה בתחום ארץ פלישתים, למי שנחשב אויבי הפלישתים. והיו כאלה שלא אהבו את הרעיון. ולכן, איך אומרים, כדי לא להקפיציוזים ליותר מדי אנשים, עדיף גם לאחיש מלך גת, שדוד לא יהיה מולו ושהשאלות על הקרבה ביניהם לא ינקרו עיניי. אוקיי? הפתרון הנוח לשניהם, ויתן לו אחיש ביום ההוא את ציקלג. היינו ארץ, עיר בדרום מערב ארץ פלישתים, משהו בנגב הצפוני של היום. לכן הייתה ציקלג למלכי יהודה עד היום הזה, זה כבר סיפור שקשור לאחר כך. והיא מספר הימים אשר ישב דוד בשדה פלישתים, ימים, שנה, כמו ימים תהיה גאולתו, ימים, וארבעה חודשים. שנה וארבעה חודשים הוא יושב פה. זאת התחנה היחידה, בניגוד לתחנות אחרות, שאנחנו יודעים כמה זמן הוא היה בכל אזור, כמה זמן היה בדרום הר חברון, כמה זמן היה במדבר עין גדי, כמה זמן הוא היה בקהילה, בכל מיני מקומות אחרים, בעד אולם. פה הכתוב אומר, הוא יושב שם שנה וארבעה חודשים. שהסתיימו עם הקרב בגלבוע, עם כל תוצאות הקרב בגלבוע. ויעל דוד ואנשיו, מה הם עושים באותה תקופה? פושטים אל הקשורי והגזרי והמלכי. דהיינו אל שבטי נוודים באזור הנגב שמחוץ לתחום ארץ פלישתים, כי הן הישבות הארץ אשר מעולם בואכה שורה ועד ארץ מצרים. דהיינו בגבול שבין הנגב לכיוון מצרים, כיוון סיני, כל מיני נוודים, והם מציקים גם לפלישתים. אז אם דוד עושה משמר הגבול לשם, וכפי שנראה הוא עושה גם משמר הגבול על מדינת יהודה, שאול לא מגונן על האזור, והם פושטים גם על ארץ פלישתים גם על ארץ יהודה. מה עושה דוד? מכה בהם. ויכה דוד את הארץ, ולא יחיה איש ואישה. ולקח צאן ובקר וחמורים וגמלים וגדים, וישוב ויבוא אל אחיש. ומפעם לפעם צריך להציג קבלות. לא סתם אחיש נתן לו ולאנשיו מקלט, והם צריכים להוכיח פעילות לטובתו. איך הם עושה את זה? שמפעם לפעם הוא מביא שלל מן הדברים שהוא לוחם נגד אויבי הפלישתים, שהם גם אויבי יהודה, בצורך העניין, והוא לוחם ומביא שלל. ויאמר אחיש, אל פשטם היום. הוא אומר דוד על נגב יהודה ועל נגב הירחמי ועל נגב הקני. הוא היה באמת גם ביהודה? לא. הוא משקר. אם הוא היה אומר את כל המקומות חוץ מיהודה, מיד היו מרגישים שהבחור עובד עליו. לכן הוא מורח. עכשיו, שימו לב, הוא לא, ואיש ואישה לא יחיה דוד, לא יחיה דוד. קודם הכתוב אומר שהוא לא מחיה אנשים ומביא רק רכוש. למה כבש, חמור, כל החמורים, לא משנה מאיפה לקחו אותם, עושים איה. כל הכבשים עושים מה, אף אחד לא מגלה מאיפה גנבו אותו. יביאו אנשים, הוא יראה, הוא אלא מאיפה אתה המלכי, מאיפה אתה ירחמלי, מאיפה אתה, הוא אף פעם לא ימצא מה, ביהודה אף אחד, וואלה, כל אחד דבר מעניין. לכן הוא לא מביא, כי דוד לא מתכוון לפגוע ביהודה, הוא לא יביא יהודים שבועים. אז הוא משחק אותה. עכשיו הוא מביא רכוש, והוא אומר, אלא, הוא אומר לו, אני אין לי, לא, אין לי כוח לאנשים, קח את הרכוש, עזוב. ואיש ואישה לא יחיה דוד להביא גת למור, פן יגידו עלינו למור, כועסה דוד וכל משפטו כל הימים אשר ישב בשדה פלישתים. לדוד יש טכניקה, הוא משחק משחק כפול, עושה פעולות שבסופו של דבר הם גם לדובת עם ישראל, כי השבטים הללו לא פוגעים רק בפלישתים, פוגעים גם בעם ישראל. ושאול איננו עסוק בהבטחת גבולו הדרומי, כפי שהיה מתבקש מתוך תפקידו של המלך. ועם כל זאת, דוד עושה את העבודה. אם הוא נמצא באזור ויש לו כוח צבאי, אז הוא מוכן לסייע, הוא מוכן ללחום באנשים רשעים, שפוגעים באנשים חפים מפשע לצורך שוד, לצורך ביזה נטו. ודוד עושה עבודה שטובה גם לעם יהודה, כפי שנראה גם בהמשך. והוא לכן גם איננו מביא אנשים, כי האנשים עלולים להסגיר את סודו, ועל כן הוא מביא רק רכוש כדי להצדיק את פועלו ואת ישיבתו בתחום ארץ פלישתים. ואכן הכתוב מעיד בפסוק האחרון, ויאמן אחיש בדוד למור, הבאש הביש בעמו ובישראל, והיה לי לעבד עולם. פרשו של דבר, הוא הצליח לרכוש את אמונו של אחיש, ואחיש רואה האיש מבצע ביצועים, הוא מביא שלל גדול, והבחור, עכשיו דוד עכשיו אין בעיה, הוא יכול לאכול מהשלל הוא ואנשיו לסובעה, מה שהוא לא הרשה לעצמו לעשות ביחס לעם ישראל כשהוא היה בקרבתם, פה אין לו בעיה. עכשיו זה לא סתם אנשים שהוא תופס אותם ומגלח אותם, זה שבטים שגם מציקים לעם ישראל, הם אנשים רשעים בפני עצמם, ולכן דוד יכול א' לפרנס את גדודו בכבוד, ב' הוא יכול גם למצוא בזכות כישרונות הצבאי מקלט מדיני לו ולאנשיו הנרדפים על ידי משטרו של שאול, וזה מה שהוא עושה. כל זה טוב ויפה עד ש תהיה התנגשות ישירה בין ישראל ובין הפלישתים. כל עוד הוא יכול היה להגיד, תשמע, אני הולך ללחום פה, הוא לא צריך לדווח בדיוק איפה הוא לוחם וכו', אבל אם תיפתח מלחמה ישירה בין ישראל ובין הפלישתים, ואז לדוד לא תהיה ברירה אלא לצאת עם הצבא הפלישתי, וזה הקרב יהיה מול ישראלים וזה יהיה גלוי, או אז לא היית לו בעיה. מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא חוצה חזרה לישראל, הוא נלחם בפלישתים, הוא חומק. איך, מה עושים בסיטואציה שבהם שהקרב הוא לא מול צד שלישי, שאז הוא יכול לספר סיפורים ולעשות מה שהוא רוצה, שיש מלחמה ישירה בין ישראל ובין הפלישתים, ואז מה הוא עושה? הוא לוחם באחיו היהודים, לא לוחם באחיו היהודים, איך הוא חומק מהעניין הזה, מה הוא עושה? וזה בדיוק הסיפור שהתגלגל לנו בשיעור הבא. פרקים כ"ח, כ"ט, למד, למד, אלף, ארבעה פרקים, נגמור אותם בשיעור הבא, בעזרת השם, צריכים טבלה, אסביר לכם את הכל בזבנג וגמרנו, תראו זה יוצא משהו, משהו, גוברים שמואל אלף, כן?
בפסוק י"א, ואיש ואישה, לא יחיה דוד לאביך, כן. לאמור, כן יגידו עלינו לאמור, כה עשה דוד בכל משפטו, כל הימים אשר ישב בשדה הפלישתים, נראה כאילו דוד לא חושש מאחיש, אלא חושש דווקא שהדבר הזה יצא, שידעו שהוא ישב בשדה הפלישתים.
אני חושב
הוא רוצה
שעם ישראל ידע. לא, איזה משפטו? משפטו מה שכתוב קודם, שהוא לא מחיה אף אחד ולא מביא שבועים.
אפשר להגיד שהוא לא מחיה אף אחד כדי שהם לא יגידו דווקא לישראל, לא דווקא לאחיש.
אבל מי ילך להגיד? ירחמלים?
יגידו למי?
למי? מי ילך? הוא לא הולך נגד יהודים.
לא, אבל יגידו ליהודים ש...
אבל מי ילך להגיד להם? מי ילך להגיד להם?
אחד מהאויבים.
אז אני לא חושב שאיזה אויב, הסיכוי שזה יקרה, שזה ירחמלי, איזה עמלקי, ילך לישראל, להשתנקר על זה, הסיכוי קלוש. האמת היא, זה גם פחות מדאיג אותו. מבחינתו זה לא... זה כבוד גדול שהוא לא לוחם באחים שלו, ושהוא... הבעיה אם זה יגיע לאוזני אחיש, אם יגיע לאוזני ישראל שהוא פוגע בכל האויבים חוץ ביהודים, זה ייתן לו כבוד גדול, אין לו בעיה, גם אם מישהו ידליף את זה לכיוון הזה. הבעיה היא ההדלפה לכיוון אחיש, זאת הבעיה, זה מה שעלול לפוצץ את הכל, ואז יכולים לתפוס אותם, להרוג אותם, כי הם בעצם אויבי הפלישתים ולא אוהדיהם, כפי שניצו ליצור מצג שווא. בסדר? המשך יבוא שבוע הבא, להתראות. בשבוע הבא נגמור את ספר שמואל א', בעזרת השם.